אנחנו ממשיכים פרק קלט, פסוק י"ג. היינו פה ב-12 הפסוקים הראשונים, נקודה אחת שעוברת כחוט השני בכל הפסוקים, דוד המלך מתאר שיהודי אין לו יכולת לברוח, להתחבות מפני הקדוש ברוך הוא שבוחן כל דרכיו ויודע כל מחשבותיו וכו' וכו'. פסוק י"ג אומר ככה: כי אתה קנית חיליותיי, תסוקייני בבטן אמי. אומר הפסוק ככה: הכליות אומנם הם נמצאים בגוף במקום נסתר, אבל אתה הקדוש ברוך הוא קנית, דהיינו אתה בראת אותם, אז אין דבר נסתר ממך. ולמה הוא תפס דווקא את הכליות? אז א', כתוב שהכליות יועצות, יש כזה לשון, ומהם באות המחשבות. אז בהמשך למה שהוא אמר בפסוקים הקודמים, שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מחשבות האדם מלפני וכל מאז ומתמיד, אז הכליות, שזה המקור של העניין, אתה קנית חיליותיי, דהיינו אתה שולט עליהם, אתה בעל הבית עליהם. יש אחד המפרשים אומרים שתחילת היצירה של האדם בהתפשטות של האיברים מתחיל מהכליות. לכן הוא פותח את הכליות לפרט שמהכליות והלאה כל הפרטים, הכל אתה קנית, אתה בעל הבית על כולם. תסוקייני בבטן אמי, המילה תסוקייני זה מלשון שכח, לשון כיסוי. תהיינו, כשהאדם אומר, כשדהיתי בבטן אמי, כשהייתי עובר בתוך בטן אמי, אז אתה שוחחת עליי, אתה כיסית עליי בשר ואור, שכל זה מה שסגר עליי. זאת אומרת, אין מה שיחשיך בעדך. אתה הוא זה שמגן ומחסה, אז דבר שנראה מחוסה, הוא מחוסה כלפי האנשים שלא רואים. אבל אתה הוא המחסה, אז במילא אין דבר שמחסה עליך, והכל גלוי וידוע לפניך. פסוק י' דלת, עודך, על כי נוראות נפלאיתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. עודך זה מלשון תודה. יהודי אומר, אני מודה לך. על מה אני מודה לך? על כי נוראות נפלאיתי. אני מודה לך שהיצירה שלי הייתה בצורה מופלאה ביותר. נפלאים מעשיך, כל המעשים שלך הם מעשים נפלאים, דהיינו, הם למעלה מגדר האנושי להבין את כל הפרטים וההנהגה והיצירה שהקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, הדבר הכי מוכר לנו וחלק מאיתנו. הפסוק מסיים ואומר, בנפשי יודעת מאוד. יש לזה שתי משמעויות. משמעות אחת אומרת, למרות שהנפש שלי, דהיינו הנפש של האדם, יודעת הרבה דברים, אדם יודע ולומד ומחכים, הוא יודע הרבה דברים, אבל את הדבר הזה, את פילי הבריאה, אני לא יודע. כמה שהנפש יודעת, את זה אני לא יודע. יש משמעות אחרת שאומרת שהבהמות והרמסים וכו', גם הם כולם נבראו באופן פילי, אבל הם, אין להם שכל אפילו להודות על כך, כי הם לא מכירים. אבל נפשי, נפש האדם שיש לה שכל, והיא יכולה להכיר בדברים נפלאים, לכן היא יודעת מאוד, לכן היא יודעת מאוד להודות לקדוש ברוך הוא על כל היצירה הנפלאה הזו. כפי שמפרשים מעריכים שהפלאות שיש בבריאה של האדם, מסתכלים על כל איבר ואיבר וכל תכונה ותכונה שמתלבשת בדיוק לכל איבר לפי צורתו ולפי גודלו, לפי מיקומו, הכל בצורה מדויקת ונפלאה, ופילי פלאים של דברים יש בכל פרט ופרט, זה הכל, מה שהפסוק כבר מודה, שהכל היצירה האלוקית, נוראות נפלאיתי. פסוק תתוו, לא נכחד עוצמי ממכה, אשר עושיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות הארץ. דהיינו, שוב אומר, אני לא נעלם ממך בכלל, הגוף שלי, התכונות שלי, עוצמי, זה העוצמה שלי, החוזקה שלי, לא נכחד ממך, דהיינו, שום דבר לא נעלם ממך, הכל גלוי בידיך. למרות, הוא אומר, אשר עושיתי בסתר, היצירה של האדם זה בזיווג שזה נעשה בסתר. רוקמתי, איפה הרקמה של האדם, איפה רקמת הגוף נוצרה, בתחתיות הארץ, תחתיות הארץ זה מרמז לחלק התחתון, מתחת למעי גוף האישה, ששם הרחם, ששם נוצר הגוף של האדם, זה נקרא תחתיות הארץ. אז למרות שהיצירה היא במקום הכי נמוך, הכי נסתר, אבל לפניך הכל גלוי, אתה מייצר את כל דבר. והוא קורא ליצירה של האדם רוקמתי, כמו שהם אומרים, כמו רקמה. כמו רקמה, שאתה עושים רקמה, הרקמה היא נוצרת עם כל כך הרבה פרטים ומהלכים, כדי ליצור את הרקמה בצורה יפה, אז ככה גם גוף האדם הוא מכונה כמו רקמה, שזה יצירה מופלאה שכוללת ריבוי עצום של פרטים עם הרמוניה כזו של שילוב של כל דבר בדבר. פסוק תזיין, גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. פסוק מאוד מעניין, פסוק אומר ככה, קודם כל, מה זה גולמי ראו עיניך? כפי הפשט הכוונה היא על כל גלמי הדורות וכל גלמי הנבראים, הגולם של כל הנבראים. מאז בריאת העולם ראה הקדוש ברוך הוא את כל הדורות הבאים, את כל הגלמים שיהיו עד סוף כל הדורות, הכל ראו עיניך, הכל גלוי היה לפניו מראש. ועל ספריך כולם מכתיבו, דהיינו, כל יצורי עולם לפני שהם נבראו, כולם מכתיבו, כולם גלויים, כולם פרוסים וכולם ידועים לפניו. ימים יוצרו ולא אחד בהם, דהיינו, כל הימים העתידים לבוא, כל מעשה האדם העתידים לעשות, למרות שהם עדיין לא נעשו בפועל, אבל לפניו הכל גלוי, כאילו הכל כבר קיים. המילה ולא כתוב בשתי אופנים, יש בה כתיב ובקרי, יש בו ולא באלף ולא בוו, ולשתי אופנים יש משמעות. ולא אחד בהם במשמעות עם אלף, ולא אחד בהם, כמו שאמרנו כרגע, למרות שאף אחד מהם עוד לא נוצר, אבל אף על פי כן לפניו הכל נמצא והכל גלוי. יש עוד משמעות, ולא אחד בהם, מבחינתו זה אחד, אותו דבר, כן היה ולא היה, זה אין וח לפניו, הכל גלוי לפניו באופן מלא. רש"י, כמובן אני מביא, שעל ספריך כולם יכתבו, זה כביכול ספר, שנקרא ספר תולדות אדם. הקדוש ברוך הוא ראה לאדם הראשון את כל הבריאה קדימה, והוא ראה לפניו את כל הימים העתידיים להיות עד סוף כל הדורות. הראה לו את כל הימים, ולא עם וב, ולא אחד מהם. האדם הראשון בחר יום אחד מיוחד, שהוא רוצה לבניו שזה יהיה יום מיוחד, אז יש בזה שתי אופנים, או שהוא בחר את יום השבת, או שהוא בחר את יום הכיפורים לסליחה. ולא, לאדם הראשון, אחד בהם. יש יום אחד שהוא יום מיוחד לאדם הראשון. למרות, כפי שפירשנו, שגולמי ראו עיניך, זה הולך על כל הגלמים, על כל הנבראים, על כל היצורים, אבל למה כתוב גולמי בלשון יחיד, כאילו האדם מדבר על עצמו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה עיניך ראו את גולמי, את הגולם שלי. לא כתוב גלמים ראו עיניך, אלא כתוב גולמי. אז כתוב באמת שיצירת האדם הייתה שונה מכל הנבראים. כל הנבראים, כשהקדוש ברוך הוא יצר אותם, הוא יצר מלכתחילה נברא חי. מלכתחילה כשנברא בהמה, אז הבהמה יצא מן הארץ ישר גוף עם נפש חיה. ככה כל דבר. האדם הוא היחיד בבריאה שקודם כל הוא נברא כגולם. גוף בלי חיים. אחר כך הייתה פעולה מספר 2, והפך בהפעם נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה. אז האדם הוא היחיד שגולמי ראו עיניך. כביכול, ראית אותי קודם כל כגולם. והאדם הזה שהוא כאילו בעצם הכי נמוך בבריאה כגולם, הוא יש לו את הכוח לרומם ולהעלות את כל הבריאה כולה, את כל הגלמים, להכניס בהם את המטרה של הבריאה כולה. לגבי הסיום של הפסוק שכתוב ימים יוצרו ולא אחד מהם, ולא באלף או לא בוו, מעניין, יש במקום אחד, אדמו"ר הזקן אומר בליקוטי תורה, ולא באלף, שזה אומר האדם הראשון על עצמו. ימים יוצרו, אתה כזאת נכון נתת לי ימים, ולא אחד בהם, ולא באלף, לא יחדרתי את האחד, השם אחד בהם, לא פעלתי נכון להחדיר בהם את האחד. הרב הריאץ אומר, ולא באלף, שזה אומר לבן אדם, בלשון חיובית, ימים יוצרו, כזאת הוא יצא לך ימים, ומה התפקיד שלך לעשות בימים האלה? ולא אחד בהם, להכניס בהם את השם אחד. היינו, האדם הראשון עשה חשבון נפש על עצמו, שהוא לא פעל את זה, אבל בעצם יש כאן אמירה לכל אדם, תחדיר את האחד וכל אחד מהבריאה. פסוק י' ז' ולי מה יקרו ראיך האל, מעצמו ראשיהם. היינו, ראיך, לפי חלק המפרשים, הכוונה היא מחשבותיך, כמו רעיונות ליבי. מה יקרו ראיך, היינו כמה המחשבות שלך, הם גדולים ועצומים, כמה הם נפלאים למעלה מהבנתי, כמו שאמר קודם בפסוקים קודמים, נפלאים מעשיך. מעצמו ראשיהם, כל המחשבות שלך וכל התוכניות שלך וכל ראשי הדברים שמהם אתה מפרט אחר כך את כל התוכניות, כמה הם עצומים, אי אפשר בכלל לקלוט אותם. זה אופן אחד איך שמפרשים מסבירים את הפסוק. רש"י מסביר שרעיך זה מלשון רע, ידיד. ואז הפסוק אומר, מה יקרו רעיך? כן. יש לך הקדוש ברוך הוא ידידים, שזה הכוונה היא הצדיקים. בכל דור ודור יש צדיקים. מה יקרו רעיך? כמה נכבדים בעיניי, כמה יקרים בעיניי, הצדיקים שהם רעיך, הם ידידיך, כמה אני מכבד אותם. מעצמורה שהם, כמה המספר שלהם, הם רבים. כמה הספירה שלהם, מה זה ראשיהם? כמו שנאמר לגבי מניין עם ישראל, את הפסוק, כי תישא את ראש בני ישראל. ראש בני ישראל תישא והיינו תספור אותם. אז זה מרמז כאן. מעצמור השם, כמה המספר שלהם עצום של אותם אלה שהם רעיך, של הצדיקים שהם נפלאים. על זה, פסוק י"ח, לפי שני האופנים, נראה איך ההמשך. פסוק י"ח אומר, אספרם מכל ארבון. הקיצותי ועודי עמך. לפי האופן הראשון, שהפסוק הקודם דיבר על המחשבות האלוקיים שהם עצמו, ממשיך פסוק י"ח ואומר, אספרם, אני יכול לספור את המחשבות שלך? הרי מכל ארבון, הם הרי יותר מהכל, דיין המחשבות שלך הם כל כך רבים, אין יכולת לאדם בכלל לספור אותם ולקלוט אותם. גם אם כל חיי הקיצותי, גם אם אדם לא ישן, כי הרי חצי מימיו אדם ישן, אז גם אם אדם יהיה ער כל חייו, קיצותי, אני לא ישן, ועודי עמך, ואני אהיה כל חיי, לא רק שאני אהיה בלי שינה, אני אהיה עמך, אני אהיה איתך בלי תרדות. שום תרדות פרנסה לא יהיה לי, שום הפרעות לא יהיה לי, יהיה לי ריכוז מלא לחשוב עליך, אני לא יוכל לספור את המחשבות שלך. דיינו, גם אם יהיה לי את כל הכלים הגשמיים הכי טובים, אין יכולת לאדם לספור את מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא ולהבין אותם. זה לאופן שאנחנו מסבירים. שהפסוק הזה בא בהמשך לקודם, על תיאור ריבוי המחשבות. יש אופן אחר, הרי אמרנו לפי רש"י, שהפסוק הקודם תיאר על צדיקים, מה יקרו רעיך, כמה הצדיקים שהם נכבדים בעיניי. אז על זה ממשיך פסוק הבא ואומר, אם אני בא לספור את המעשים הטובים של הצדיקים, אותם אלה שאני מייקר אותם, אספרם מכל ארבון, המעשים שלהם הם רבים, רבים מכל, ו... עוד הקיצותי עד קץ הדורות, עד סוף הדורות ועודי עמך, עד סוף הדורות אני והצדיקים יהיו איתך ולא יעזבו אותך. דיינו, זה בא לתאר את ההפלאה הגדולה במעשה הצדיקים. מעניין, בכלל במקומות כתוב שהפסוק הזה מרמז על האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שהם עבדו את השם באופן תמידי כל חייהם, כמו שכתוב בתניא, שומרים מרכבה לאלוקות כל חייהם, גם כשהם היו ערים וגם כשהם היו ישנים. כל הזמן, עבודת השם הייתה חלק מהמהות שלהם. זה מרומז בפסוק שאומר, הקיצותי, שאני מתעורר ועודי עמך, אני איתך. דיינו, אם כשאני קם, הפסוק אומר, אני קם ואני איתך, פירושו של דבר, ועודי עמך, אז גם בשינה היית איתו. דיינו, גם כשהקיצותי, אני כל הזמן איתך. זה בא לרמז שהם לא הפסיקו בהתקשרות שלהם לקדוש ברוך הוא כל חייהם, כל ימיהם. פסוק י"ט, אם תקטול אלוהה רשע, ואנשי דמים סורו מני. דהיינו, לפי, שוב זה מסתדר, לפי שני האופנים שהסברנו, שני הפסוקים הקודמים. אם נסביר שזה הולך, גם פסוק י"ז, גם י"ח, על ריבוי המחשבות האלוקיים, שאדם לא יכול לקלוט. בא פסוק י"ט ואומר, הכל גלוי לפניך, כל המחשבות שלך הם עצומים, אבל יש בעולם רשעים. יש בעולם כאלה שהם עושים נגד רצונך. אז הנכון היה, אם, דיינו בבקשה, הנכון היה, תקטול, תבטל אותם, תרוג אותם. ואנשי דמים סורו מני, שאני לא יהיה איתם, שלא יהיה לי שכנות עם אנשים רשעים. לפעמים, הרד"ק אומר, הרשעים מטרידים אותי, מפריעים לי בהתנהגות שלהם. אבל אם תקטול אותם, אם תבטל אותם, אז זה יעזור לי שאני אוכל להיות דבוק בך. לפי האופן שהסברנו שזה הולך על הצדיקים, אומר יש ריבוי צדיקים בעולם, אבל בכל זאת יש גם רשעים, אז אני אומר, מבקש ממך, לעומת הפסוקים הקודמים שהרבתי את הצדיקים, אז אני מבקש ממך, יש את הרשעים כמו עשיו הרשע, אז אם תקטול את הרשע, אם תבטל את הרשעים, אז יהיו בעולם רק צדיקים, אבל ודאי שזה יהיה דבר טוב ונפלא. פסוק חף מסביר למה את הרשעים צריך לקטול. אשר יומרוך למזימה, נשאו לשווא עריך. הפסוק הזה מדבר בשני ביטויים, אותו רעיון, לשון מליצית אומר את זה בשתי לשונות. יאמרוך זה מלשון ירוממו אותך. הרשעים מרוממים אותך. אבל זה שמרוממים אותך זה לא כי הם באמת חושבים שאתה גדול. זה הכל עם זימה, יש להם מטרה כי הם רוצים לעשות מזימתם. אז הם טוענים ואומרים, אתה כזה גדול, אתה לא מסתכל על המעשים הקטנים, מה זה משנה לך? הגדלות שלך, אם אנחנו עושים ככה או אחרת, אז הם כאילו מדברים בשפרו שהוא כזה גדול, כי בזה הם רוצים להגיד לעצמם, בכלל מה זה מעניין אותו ההתנהגות שלנו, ולכן הם עושים את מזימותיהם. אותו דבר, עריך זה כינוי לפונים שלך, לרשעים. אז הם נסו, הם מנסים אותך, אבל זה לשב. זה לא כי באמת הם מגדילים אותך. זה רק כיסוי כדי להמשיך לעשות את מעשיהם הרעים. פסוק חף א', הלא משנך אדוני אסנה, ובתקוממך את קוטט. אומר דוד המלך, אלה שהם שונאים אותך, ואלה שמסניעים בעיני הבריאות את הקיום של המצוות שלך, אלה הרשעים שקמים עליך, אני אותם שונא, אני איתם את קוטט, אני איתם יריב, אותם אני רוצה לדחות ממני. כמו שדמור הזקן מביא בתניה בפרק למדבט, שדוד המלך על מי אמר את הפסוק הזה, על האפיקורסים, הרשעים האלה, שעליהם נאמר שאין להם שום טוב וצריך לדחות אותם. ואף על פי כן, הרבי מציין באחד המקומות, מביא משיחה של הרבי הקודם, שיש פה הבדל בין איך הבית דין או מנהיגי הציבור, האחראים לסדר הציבורי, צריכים להסתכל על אותם אפיקורסים רשעים, לבין האדם היחיד והפרטי, שאין לו תפקיד ציבורי, אלא הוא בהסתכלות קטנה משלו, איך הוא צריך להסתכל עליהם. אז אם מדובר על המנהיג האחראי, על הסדר הציבורי הכללי, אז ודאי, הלא משנך השם אסנה, הוא צריך לדאוג לסדר, והוא צריך לבטל אותם ולשנוא אותם. אבל האיש הפרטי, שאין לו אחריות ציבורית כללית, הוא יכול להתבונן ולראות שגם באדם הזה, שהוא נראה הכי רשע והכי רחוק, יש בו גם טוב, וגם הוא באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. ויש לזה דוגמה, על אחד מהנכדים של משה רבינו, שכתוב עליו שהוא נפל לעבודה זרה. אז שאלו אותו, איך עשית עבודה זרה? הסבא שלך היה כזה וכזה גדול. וגמר אומרת שהוא אמר, מה זאת אומרת? אני שמעתי שהלכה אומרת שאדם יזכיר את עצמו לעבודה זרה, עיקר שלא יצטרך לבריות. אז מסבירים שהוא בעצם טעה בהבנת הפירוש. עבודה זרה, שם הכוונה היא, לעשות עבודה שהיא זרה לך, דיינו, כמו שנאמר, פשוט נבילה בשוק, ואל תצטרך לבריות. והוא פירש את המילים כי פשוטו עבודה זרה. מה מביא את זה הרבי כדוגמה? שאפילו אחד כזה שבפועל עבד עבודה זרה. אז שבית דין מסתכל עליו איך הוא צריך להתייחס אליו, עבד עבודה זרה, צריך להניש אותו במה שמגיע. אבל אתה כאיש פרטי, תחקור טוב טוב, תראה שגם אותו אחד, הוא באמת לא מתכוון לעבוד עבודה זרה, הוא לא עובד עבודה זרה, הוא התכוון בעצם לקיים את מה שנאמר, שלא יצטרך לבריות. היינו בהסתכלות אישית, צריך להיות הסתכלות שונה מהסתכלות כללית. פסוק חב ג', חוקרייני, לא, כן, פסוק חב ב', תכלית שנאה סנאיתים, לאויבים היו לי. בא בהמשך לפסוק הקודם, שאותם אלה שהם מפניך השם, אותם אלה שהם מתקוממך, אני תכלית שנאה סנאיתים, אני שונא אותם בשנאה שאין לה גבול. וגם אם לא עשו לי ברמה אישית שום דבר, אני מתייחס אליהם כאויבים. הם אויבים שלי, הם הציקו לי. הם לא עשו לי שום דבר, אבל מסניך, מבחינתי, הם אויבים שלי. פסוק חף ג', חוקרייני אל ודה לבבי, בחונייני ודה שרעפי. דהיינו, גם פה שני חלקי הפסוקים אומרת אותו רעיון בביטויים שונים. לבבי זה המחשבות שלי, ושרעפי זה גם המחשבות שלי. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, חוקרייני, אתה הרי יכול לחקור אותי ולבדוק אותי, ואתה יודע את כל המחשבות שלי. אין לך שום דבר שנסתר ממך. זה כמו הצורף שבוחן את הכלי כסף, את הגוש כסף, לבדוק אם כדאי לעשות איתו את הזיקוק ולפעול איתו או לא כדאי. ככה אתה הקדוש ברוך הוא בוחן ויודע כל מחשבות האדם עד הסוף. אז זה מסיים הפסוק האחרון ואומר, פסוק חב ד', הוא ראה, אם דרך עוצב בי, הוא נכייני בדרך עולם. זה כאן ביטוי מאוד חריף כזה, הוא אומר על עצמו. אם הדרכים שלי, אם המחשבות שלי, לא הולכים בדרך הנכונה, והם גורמים לך עוצב, אני מעציב אותך, אני מרגיש אותך כי המחשבות שלי לא נכונות, אז נחייני בדרך עולם, אז הוא אומר, תיקח אותי מהעולם. יותר טוב שאדם לא יהיה חי, מאשר שהוא יגרום עוצב ורוגז לקדוש ברוך הוא. בדרך עולם זה כמו שאומרים, דרך כל הארץ. אז נחייני בדרך עולם עם דרך עוצב. האם אדם אומר, לחיות זה רק לחיות בדרך כזו שהוא עושה את רצון השם מתוך שמחה וטוב לבב.